שלום לך, היום יום שלישי. מה? ברוך תהיה. היום יום שלישי, כף ג' בכסלב, תשע"א, ואנחנו ממשיכים במה שאכילנו בו בשבוע שעבר, אנחנו לומדים על חנוכה. עכשיו, חנוכה, בכלל כל הגבורה החשמונאית, זה דבר מאוד מיוחד. הדמות המרכזית, הייתי אומר, הטיפוס המרכזי שפועל בחנוכה זה הכהונה. כהנים, נכון? החשמונאים היו כהנים, ואפילו העמידו מלכות מן הכהנים. אם כן, זה החג של הכהונה. אפשר לומר, האישיות התנכית שחוגגת את חנוכה יותר מכולם, הלו זה אהרון הכהן. לעומת זה, הדמות המרכזית בחג הפורים, שהוא עוד חג פוסט-תנכי, זה משה. תורת משה, תורת אהרון, כל אחד עם הכיוון שלו. תורת משה בא לידי ביטוי בפורים, וזה, כשנלמד על פורים, בעזרת השם נעסוק בזה, רק רציתי להזכיר את זה בשביל המערך הכולל, וחנוכה זה החג של הכהונה. זה התיקון של הסכנות שיש בכהונה. בדיוק באותה מידה שיש תיקון לסכנות שמתלוות לתורה של משה, כך יש תיקון לתורת אהרון בחנוכה. כאן אני רוצה להבין קצת מאיפה זה מתחיל, כי הכהונה יש לה מעלה עצומה, והיא גם גרמה לבעיות עצומות. מישהו זוכר מי היה הכהן הראשון?
משה.
אהרון. גם אפשר להגיד משה, אבל מי ששימש בכהונה גדולה, אהרון. מה הפשלה הראשונה? העגל, נכון? כלומר, יש, הנטייה של הכהונה היא להשתתף בחטא העגל משיקולים טובים. אני לא אומר שלא היו לו שיקולים טובים, אבל בסופו של דבר הוא חטף על הדבר הזה, אהרון הכהן, על ההשתתפות שלו בחטא העגל. אבל זה לא פסל אותו מלהיות כהן גדול, אולי בגלל שזה טעם באיזשהו מקום את האופי שלו. נכון, הוא לא יזם את העגל. מי שיזם זה העם, אבל הם ידעו גם למי לפנות. עובדה, הם פנו לאהרון, כנראה שהם הרגישו שהוא הכתובת המתאימה להשתתפות הזאת. וכאן צריך לברר מה עניינה של הכהונה ומדוע היא עשויה לעשות את העגל ואיך היא מתקנת את זה. יש, אני הייתי רוצה אולי לתת עיקרון יסוד שיסביר לעניות דעתי את הכל. הכהונה שואפת לקדושה גולשת. הקדושה בחוץ. הייתי אומר שהכלי הכהני המובהק במקדש הוא דווקא המנורה. יותר מכל הכלים האחרים. כן, מה? אני אסביר בדיוק מה זה קדושה גולשת. הכל יוסבר. כן? הכלי המרכזי במקדש שבו קשורה הכהונה, זוהי המנורה, והמנורה מתמלאת בשמן. השמן הוא נוזל מיוחד במינו, אם אתם מערבים אותו במים, הוא צף. נכון? הוא צף. בכלל שמן זה מאוד שומני ושמנוני. כן? בדיוק כמו שהמים רטובים, כך השמן שמנוני. השומן, השמן, זה מה שעודף. מה שעודף. כשאדם אוכל, הוא אוכל כדי סובעו. כשאדם אוכל כדי סובעו, הוא שומר על הממדים שלו. כשהוא אוכל יותר מכדי סובעו, הוא גם משמין. השומן זה מה שעודף על הרגיל. השמן זה מה שצף על פני המים. שמן זה מלשון שמונה. המספר שמונה זה מספר עודף. הרי המספר הרגיל, שבע. שמונה זה שבע ועוד אחד. אם אתם רואים, זה עודף. נכון? מה הבעיה? מה? לא שומע.
למה שבע ולמה לא שבע
פלוס שתיים? שבע, כי שבע זה המספר הנורמלי, לא? הרי יש לכל דבר בעולם המרחבי שלנו שישה כיוונים, נכון? מעלה ומטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, והאמצע. הסך הכל זה שבע. כשאתה מגיע לשבע, אתה שבע. שבע כדי סוברו. נכון? מה שאין כן, המספר 8, זה עוד אחד. למה לא עוד 2? כי מספיק עוד אחד, כדי שזה יהיה יותר. כן? אז 7 ועוד 1 זה 8. אחרי שאדם שבע, הוא גם שמן. פשוט מאוד. יוצא וגם העולם הטבעי, אם שמת לב, הוא נברא ב7 ימים. וכאשר משהו מתעלה מעל הטבע, זה 8. כן? קלאסיקה במהר"ל, כל מקום שהוא מעל הטבע, נמדד במספר 8. הטבע עשה אותנו ערלים, ביום השמיני אנחנו מלאים. כן? כי אנחנו משנים את הטבע, אז מחכים עד היום השמיני. שהוא היום שבו אנחנו מתעלים מעל הטבע. עכשיו, אם כן לכהונה, יש תמיד שאיפה ליתר קדושה. לעודף קדושה. וכאשר הקדושה עודפת, היא פורצת את הגבולות. היא מתפשטת כמו כתם שמן. השמן, יש לו גם תכונה. כתם שלו הולך ומתפשט. וקשה לנקות. כן? זה דבר חזק, השמן. זאת אומרת שהכהונה היא אותו גוף שדרך הפעולה שלו, הטבעי, לא, זה הטבעי, המתאים לאופיו הפנימי, זה לגלוש, זה לגלוש, זה להתפשט. נכון, המוקד של הקדושה הוא המקדש. זה המקום שבו הכהנים פועלים. אבל הם רוצים ללכת ולהתפשט. יש למשל דבר מאוד מעניין בעולם, שהוא הטהרה. מה מבטל את הטהרה? הטומאה, נכון? כלומר, הטומאה חזקה יותר מן הטהרה. משהו טהור, קל לו להיטמא. דבר טמא, קשה לו להיטהר. אבל בקדושה, זה בדיוק הפוך. מה שקדוש לא נטמע, מה שקדוש מקדש. למשל, כתוב, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר שהקודש, דווקא יש לו תכונה של התגברות, הוא מתפשט, לעומת הטהרה שהיא נסוגה, היא נכנעת לפני הטומאה, הקדושה דווקא מתפשטת ומקדשת את הכל. גם מצאנו שלעתיד לבוא, כן, המקדש הולך ופורץ את הגבולות, יש לי, זה בסדר. המקדש הולך ופורץ את הגבולות. למשל, אתם רואים בנבואת זכריה, שבעתיד אומר שכל הסירים בירושלים וביהודה יהיו קודש לשם ויהיו כמזרקים לפני המזבח. כלומר, כל כך הרבה שחיטה תהיה בבית המקדש, שיצטרכו, לא יסתפקו במזרקים של הקודש, יביאו כל הסירים. כל הסירים שיש בירושלים ישתמשו בהם כמזרקים לפני המזבח. אבל זה אומר גם שהמקדש יתפשט על ירושלים. ואז ירושלים יתפשטת על העולם. על ארץ ישראל, וארץ ישראל על העולם. עד כדי שבסוף, והיה על מצילות הסוס קודש לשם, אומר הנביא. כן? מה זה מצילות הסוס? מצילות זה המצח של הסוסים. לא, זה תכשיט שמניחים על המצח של הסוס. ועל על מצילות הסוס יהיה כתוב קודש לשם. איפה מצאנו מצח שכתוב עליו קודש לשם? הכהן הגדול. זאת אומרת שאתם רואים את הצפייה של העתיד, שהסוסים יהיו כהנים גדולים. לא קשור לקליגולה שעשה את הסוס שלו סנטור. כן? מדובר על משהו אחר. ההתפשטות של הקודש בכל. זה הנטייה.
הסוס מייצג את החול שבחול?
הסוס זה כלי המלחמה בימי קדם. זה הכוונה. לכן זה החול שבחול. כן, והוא שמה מצטרף אל הקודש. אז אם כך, יש בכהונה נטייה כזאת. עכשיו הנטייה הזאת, כמו כל נטייה אגב, כל נטייה בנפש, אפשר להגיד עליה שהיא חיובית או שלילית כאחד. כן? כלומר, זה שהאדם, אני יודע, גיבור, זה טוב או רע? זה לא יפה. זה שאדם ענב, זה טוב או רע? תלוי איפה. זאת אומרת, כל דבר. אז לכן, כל תכונה בנפש, זה לא חידוש לומר שהיא או טובה או רעה, כי היא באמת שניהם. אז הנטייה הכהנית קונה את המעלות שלה מכוח ההתפשטות הזאת של הקודש, זה הנטייה הכהנית, וזה גם מה שמביא את הבעיות. על פי זה אפשר להבין את חטא העגל. כן? חטא העגל, מה זה היה בדיוק? הרצון של העם היה שתהיה קדושה בחוץ. זה מה שהם רצו. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, קדושה במקדש, אומרים, לא צריך מקדש, משה מתעכב, משה לא פה, פונים אל אהרון, אולי תעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, אין בעיה, נסדר לכם. רק תביאו זהב. בסדר? עכשיו, האם זה אומר שאהרון מזדהה עם החטא? חלילה וחס. אהרון לא מזדהה עם החטא, אבל הוא מוכן להיות שותף בו. מדוע הוא מוכן להיות שותף בו? זאת שיטה פדגוגית. של הרופא של בן המלך שחשב את עצמו הינדיק. אז באותה שיטה גם פועל אהרון, כמו הרופא של בן המלך שחשב את עצמו הינדיק. אז אם כך, זה ברור, כן? בסדר. מה? לא, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני, תעלה אליי ההרה, יש לי משהו לתת לך. הוא תכוון ללוחות, נכון? העדות הזאת אשר אתן אליך, אתה תשים בתוך ארון. והארון יהיה סגור בתוך קודש הקודשים, במסגרת קודש הקודשים יש יריעות, יש עמודים, ושם עובדים את השם. כלומר, זה ריכוזי. אבל הנטייה של הכהנים היא לעשות את ההפך. לקחת את מה שיש בפנים ושיתפשט בחוץ. זה מובן? ולכן, כשבאים העם ורואים שמשה לא מגיע, הלוחות מעוכבות, אולי לא יגיעו בכלל, אז בוא נעשה משהו למטה.
איפה נודעת הנטייה הזאת של הכהנים דווקא?
מאיפה זה בא לכהנים? כי הם שמנוניים כאלה, הם שם. כן? לא, זאת אומרת, בכלל, הרי כתוב, איפה מוזכר לראשונה בתורה שאהרון יזכה לכהונה? זה מוזכר בפרשת תצווה, נכון? ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו לקדשו לכהנו לי. לכהנו לי, נכון? מה, איך מתחילה הפרשה? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. כלומר, דווקא מתוך כל הכלים של המקדש, הזכור השמן הוא ההזדמנות גם להזכיר את הכהונה. בכלל, כוחה של הכהונה זה הבגדים, כן? ועשית בגדי קודש לארון אחיך, יחבות לפרט, הבגד הוא תוספת. כן? הרי הקדוש הוא נתן לנו גוף, לא נולדנו עם בגדים. פתאום יש בגדים. הבגד זה התפשטות. כן? כמו שבאלף פט, יש אלף, פט גימל דלת. זה מיותר. אלף זה ההתחלה. מה עם בגד? אתה מוסיף, נכון? עכשיו, זה מתחיל משבט לוי בכלל, כן? הפעם ילווה אישי אליי. זה תוספת. וגם אשתו של אהרון היא תורמת את חלקה, לא קטן בדבר, קוראים לה? אלישבע בת עמינדב אחות נחשון, היא בעצם האימא של כל הכהנים. כל הכהנים הם צאצאי אלישבע בת עמינדב.
למה
היא
שבע?
מה?
למה היא שבע?
סימן שהיא יותר משבע. אלישבע, אלישבע. לא, לא בדיוק, אבל אל השבע. כלומר, היא פונה אל השביעיות. והיא הייתה אחות נחשון בן עמינדב. הנושא אישה צריך לבדוק באחיה. נכון? שרוב בנים דומים לאחיהם. רוב בנים, כלומר, אז היא דומה, אם כן, הבנים שלה, נדב ואביהו, דומים לנחשון. גם נחשון יש לו נטייה לפרוץ. נכון? אז גם היא תורם את החלק שלה, לכן גם נדב ואביהו הם קופצניים כאלה. כן.
נכון. אבל יש בארון גם צד הפוך שהוא מאוד מתבטל ומקבל גם בידום ארון וגם שאומרים שמתגעת ארון שהוא נגרע אחרי משה ומשה הוא יותר פועל
אני ממש לא מבין את מה שאתה אומר אתה אומר לא, אני אסביר אתה אומר שאהרון גבר על המידה שלו והסכים לקבל ממשה ואגב, מה שאמרת, ציינת שהוא מידת ההוד. ההוד זה מה שמתפשט. הוד זה אסתטי, זה מה שכולם רואים.
זה הודעה בדבר, שהוא מקבל.
רגע, זה לא פשוט מה שאתה אומר. זה בדיוק העניין. יש לאהרון עבודה גדולה לעשות. הרי כתוב כך. משה אומר לאהרון ובניו, ופתח אוהל מועד, תשבו שבעת ימים ולא תמותו, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כן? אז מה משה אמר לאהרון ובניו לעשות? לשבת, נכון? זה מעצבן, נכון? אומר לך, תשב, שבעה ימים. לא ביוק לשבת על כיסא, אבל תשאר פה. זה הגבלה. כתוב, ויעס אהרון ובניו, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. אומר רשי, מגיד שבחם, שלא היטו ימין ושמאל. אז כל הכבוד, הם היו דתיים, הם שמעו למשה. כן? אם אהרון ובניו לא ישמעו לתורת משה, אז מי כן? שאתה צריך להגיד שבחם, שהם לא ייתו ימין ושמאל. אז כנראה שרשי מבין, שהכתוב מבין, שהיה להם חשק גדול להטות ימין ושמאל. ותשים לב שזה לא היה כל כך מושלם. כתוב ויעס אהרון ובניו. אני לא הייתי כותב כך, אני הייתי כותב ויעסו. נכון? הם רבים. אז כנראה שאצל אהרון זה היה מושלם, שהוא לא להטות ימין ושמאל. פניו קצת פחות, וראינו את זה למחרת, ביום השמיני. זאת אומרת אגב, מספרים שרבי יצחק מברדיצ'ב הקשה פעם בפרשת בעלותך את הנרות, ויעש כן אהרון. אז גם שם כתוב, מגיד שבחו שלא ייתה ימין ושמאל. שואל רבי יצחק מברדיצ'ב, מה יש כל כך שבח בזה שאהרון עשה מה שמשה אמר לו? אז אומר, אם אני הייתי אהרון, המנורה לא הייתה נדלקת. הייתי כל כך מתרגש שכל השמן היה נשפח והמנורה הייתה נופלת. בסדר? זאת אומרת ואהרון החזיק את עצמו. וידום אהרון כשהיה לו מה לומר. נכון?
זה
התגברות, ודאי. והראיה שהבנים שלו לא הלכו בכיוון הזה. עכשיו צריך להבין משהו. איפה מצא... מה?
אנחנו רואים דוגמאות מעשיות שכהנים... בהתפשטות הזאת
כן, 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 בשביל זה אני מדבר. אבל אם יתנו לי לדבר, אני אגיד. כן? בסדר. עכשיו, גם לי מותר לדבר פה. עכשיו, כשאנחנו רואים למשל, אם כן, שמשה אמר לאהרון ובניו, תישארו שבעת ימים. מה יקרה ביום השמיני? והיא ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו, ולזקני ישראל, ויאמר עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. ויראה עליכם כבוד השם. עוד פעם ההזהרה הזאת. משה אומר, אתם רוצים שהשם ייראה אליכם? תעשו מה שאני אומר. מה אומרים נדב ואביהו? שבעה ימים שמענו לך, מספיק. לא נטלו עצה על זה מזה, הורו הלכה בפני רבם, נשרפו. כלומר, הכהונה מחזיקה שבעה ימים, ביום השמיני מתחילות הבעיות. איפה מצאנו מצב כזה שבמשך שבעה ימים לוקחים כהן ואומרים לו תשאר פה? לפני יום הכיפורים, נכון? מה?
אני לא יודע גם על ההורים שלו, זה לא יצא מהמידה.
לא שומע?
שלא ידע נפטר להורים, אז זה לא יצא.
כן, אבל, אני אומר, אבל, כן, זה שבעת ימים, טוב, מן המקדש לא יצא, האמת היא זה לא הפשט להלכה, זה הפשט בפסוק, אבל לא הפשט להלכה. כן, זה כבר. אבל מצאנו, כיפשו אותו, שבעת ימים לפני יום הכיפורים. במשך שבעה ימים, הכהן הגדול יושב בלשכת פרדרין. מאיפה למדו את זה? מאותו פסוק שנאמר לפני חנוכת המשכן על ידי משה. מגיע היום השמיני, במשך שבעת ימים מלמדים אותו. מי מלמד אותו? חכמי הסנהדרין, שהם תלמידי משה. אז כאילו זה חוזרת אותה תמונה, אותה סצנה. באים תלמידי משה, מלמדים את הכהן הגדול שבעה ימים. ביום השמיני אומרים לו, משביעים אנו אותך במי ששיקן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו. עוד פעם צריך להסביר לו. מה, הוא לא כהן גדול דתי? לפחות יקחו דתי, לא? כן? אנחנו משביעים אותך שלא תשנה. סימן שיש לו חשק לשנות. זה השורש של הצדוקיות. הצדוקיות מתחילה שם. הצדוקיות היא נטייה כהנית מובהקת. מבחינה היסטורית, רוב הצדוקים היו שייכים לכהונה. הפרושים היו בעם, והכהנים היו צדוקים. ומה אנחנו חוששים? יש איזה רגע שאתה תהיה לבד שם. אף אחד לא יראה מה אתה עושה. כשאתה תיכנס לקודש הקודשים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. לך תדע מה אתה הולך לעשות שם. אתה עלול לנהוג לפי ההלכה הצדוקית, שאתה תקטיר את הקטורת לפני שאתה נכנס לקודש הקודשים, וההלכה הפרושית אומרת שצריך קודם כל להיכנס לקודש הקודשים, ורק אז להקטיר את הקטורת. כן? אתה לא תשמע לנו. לכן אנחנו משביעים אותך. כתוב שהוא היה בוכה, הוא פורש ובוכה, והם פורשים ובוכים, הוא בוכה על זה שחשדו אותו, הם בוכים על זה שחשדו למי שמאסף סתומים. כלומר, יש איזה מצב מאוד לא פשוט, מצב מתוח. עכשיו, הכהן, הוא צריך שישביעו אותו. מאיפה זה בא הפועל הזה להשביע? שבע. כלומר, אנחנו אומרים לו, אתה נכנס ליום השמיני, אבל תדע לך שאתה מחובר אלינו, אל היום השביעי. כל זמן היום השביעי, תורת משה היא הקובעת. שמה זה יום השביעי? זה כל ההיסטוריה האנושית, נכון? למדנו את זה. שאנחנו כעת ביום השביעי של בריאת העולם. ובתוך הזמן ההוא תורת משה שולטת. אבל לעתיד לבוא, עתידות נמצאות להיבטל. ולכן כאשר משה נעלה מנהר, משה עלה בהר ולא חוזר, אז אהרון תופס את המקום. ולכן אומרים לו, אולי תעשה איתנו את המעשה של העגל, והוא מסכים כמו הרופא של בן המלך שחשב שהוא אינדיק. כן. כן, משה ניסה, משה אומר לאהרון ובניו, אתם רוצים שזה יצליח, תשמעו לתורת משה גם ביום השמיני.
בסדר.
כי הנטייה היא לפרוץ. כן, מה?
הרופא בבין המלך, הוא ידע מלכתחילה
שהוא בא בתור רופא ושהוא
כן,
לא
אבל...
נסחף אחרי זה גם.
ודאי, גם אהרון לא נסחף.
אבל אמרנו שיש נטייה מסוימת לכהנים, כן.
כן, אבל... אבל כי זה הכוח שלו. יש לו כוח לעשות את זה. כלומר, משה בחיים לא היה משמש כרופא של בן המלך שנעשה אינדיק. בסדר?
מה? למה לתת לכהן הגדול לשמור על השמנת? אתה אומר שזה ממש לא לפרוץ. אז דווקא לשים אותו שם,
זה התיקון שלו. זה בדיוק, זהו, זה התיקון שלו. זה כמו החתול ששומר על השמנת ולא אוכל את השמנת. כן? זה מובן? כן.
הרב יכול להסביר למה השורש של הצדוקים קשור לתורה?
כי הצדוקי לא מקבל את תורת העולם הזה. כן? אבל, כלומר, הייתי אומר יותר מזה. הצדוקים הם שמרניים. הם לא מוכנים לראות התפתחות בעולם הזה. עכשיו, הם שייכים לעולם הבא.
אבל לא מוכנים לראות התפתחות, אז זה בלי כפור.
לא, לא, זה, טוב, זה פעם צריך להרחיב פעם על הצדוקיות, אין לי זמן כעת לזה. כן, בסדר. כי אני כבר עומד עוד מעט להתרגז על זה שאלה שלא יודעים מה זה בן המלך, שחשב את עצמו אינדיק, לא שאלו. כן. אבל אני מניח שהם יודעים. אתה שם עם הכיפה. מה זה בן המלך ש... למה לא שאלת? לא, אתה מאחורי, מי שמאחוריך. מה? אתה יודע שלפי ההלכה, אם יש משהו שנאמר בשיעור ואתה לא מבין, אתה צריך לשאול? כן. טוב. אתה יודע מה זה בן המלך שנעשה אינדיק? כי אתה צריך... מה? כן. טוב. אם שבע זהו טבע, מדוע השבת ביום השביעי ולא שמיני? הרי שבת היא מעין עולם הבא מעל הטבע. טוב, זה למדנו פעם, אני לא יכול כעת ללמד את זה. שלום לרב, שאלה כללית. אולי אפשר להסביר מדוע בכלל נוצר מעמד של כהנים? כל אדם יוכל לבחור האם הוא מקדיש את עצמו לעבודת הכהונה. פשוט מאוד. צריך כדי לעשות, כדי שהאדם יתקדם, הוא צריך שיהיה מישהו שהוא קצת מחוץ לעניינים. הכהן הוא אדם לא ריאלי. הוא אדם שחי מחוץ לשלושת הבעיות העיקריות שיש בעולם. יש בעולם הזה שלוש בעיות עיקריות. המוות, הפרנסה, והכישלונות. העולם הזה בנוי משלושה בעיות, נכון? שלוש בעיות. מוות, פרנסה, כישלונות. הכהן לא מתקרב למתים, כאילו שבעולם שלו אין מתים. הוא לא, אין לו בעיות של פרנסה, כי כולם מפרנסים אותו. והוא לא מתחתן עם גרושה. הוא לא בא במגע עם הכישלון. נכון? לא, זה באמת. מה שזה אומר? זאת אומרת, אז הוא קצת כמו השמן שצף על פני המים. לכן לא כל אחד יכול להיות כהן, בגלל שלא כל אחד מתאים לפרוש מהשפלות של העולם הזה. כן.
אבל ביום השביעי נורדים לפי תורת משה, וביום השביעי לפי
אהרון. נכון. נכון.
למרות שמצד אחד הכהנים באים
דווקא
בתוך
הסיבוך
עם
חטא העגל ודורש כיוון שהכהן הוא למעלה מן המציאות, הוא יכול גם לחדור למעמקי המציאות. איך? ולכן הוא יכול לפעול כמו שאהרון עשה, נכון?
איך בחטא העגל. לא
עד רבה. אם אני קצת מעל פני השטח, אני יכול להעלות אנשים מעל פני השטח. אם אני כל כולי שייך לפני השטח, אז אני אחשוב את עצמי אינדיק גם כן. כמו, בין, כמו הרופא. תראה לך שהרופא של בן המלך שחשב את עצמו אינדיק, חשב שהוא אינדיק. נגמר.
אבל השאלה אם הוא יכול להבין את האינדיק בכלל, אם הוא נמצא...
אפשר, אפשר. מה?
אני מקיים מצווה גם אם הוא יודע מה זה אינדיק, אם הוא
ישאל
אותך
מה לא. כי רק מי שלא יודע יכול לשאול שאלה באמת. טוב? אז אם כך... ותשים לב שעדיין אלה שלא יודעים מה זה הסיפור הזה לא שואלים והם עוברים עבירה. האם מותר ללמד מי שעובר עבירה? מה? אתה קצת חריף. אבל השאלה האם מותר כשבפרסיה נעשה איסור, האם מותר ללמד? נכון? זה בעיה, לא? אתה שמה, מה זה הסיפור של הרופא ש... של הבן המלך שחשב את עצמו אינדיק? לא, לא אתה, הבחור מאחור. כן, אתה? אז למה אתה לא שואל? אז למה אתה לא שואל? טוב, סיפור ידוע, מה אני צריך להסביר? אינדיק זה תרנגול הודו. מסופר שהמלך, שהבן שלו חשב שהוא תרנגול הודו. ולכן הוא היה מסתובב, אתה רואה מה שהיית צריך לעשות? מזמן. כן. הבן של המלך חשב שהוא תרנגול הודו. ולכן הוא היה חי כמו תרנגול הודו. היה הולך מתחת לשולחן, בלי בגדים, ועושה גלוגלו, ואוכל כל מיני חתיכות בשר נע שהיו זורקים לו מתחת לשולחן. הרופאים לא הצליחו לרפא, הגיע הרופא, אמר למלך אני מרפא אותו, מה עשה הרופא? התפשט גם כן, הלך מתחת לשולחן, והתיידד עם הבן אדם. ואז אמר, גם אתה אינדיק? כן, גם אני אינדיק. איזה יופי. נים חברים, בסוף הוא אומר לו, אתה יודע, אני שמעתי שאפשר לשבת על כיסא ולשאר אינדיק. אז יושבים על כיסאות. הוא אומר לו, אתה יודע, אני שמעתי גם שאפשר להתלבש עם בגדים ולהישאר אינדיק. להתלבש עם בגדים. אפשר, יודע, אפשר לאכול גם מאכל של בני אדם ולהישאר אינדיק. ואז הוא אוכל מאכל של בני אדם, ולאט לאט הוא חוזר לעצמו. זה בדיוק מה שעושה אהרון. אהרון יש לו אסטרטגיה כזאת, שצריך לעשות את החטא יחד עם החוטא כדי להעלות אותו משם. בסדר? זה השיטה של אהרון. אמנם משה פסל את השיטה הזאת, אבל צריך להבין שזאת הייתה הדעה. עכשיו, אותו דבר, אז אם כך, אנחנו רואים מצבים, כן?
יש מקום לדרך כזאת?
האם יש מקום לדרך כזאת? יש מקום לפעמים. זאת אומרת, זה כקו מנחה, תורת משה פוסלת, אבל היא משאירה את זה במסגרת מה שנקרא הוראת שעה.
מה בסיכון?
וזה מה שנקרא הוראת שעה של נביא. אז יש מצבים שכן. כן, בבקשה. שיטת משה היא שאתה עושה מה שאומרים לך וזהו. כן? אבל תורת משה בעצמה מכירה בלגיטימיות של הוראת שעה, ויש לה כללים, יש כללים להוראת שעה. עכשיו, כן.
האם הכהונה היא בעצם שורש המשיחיות אז של המצור?
כן, כן, ודאי, ודאי. עכשיו, אנחנו מגיעים לחנוכה. בחנוכה אנחנו במפגש עם, מפגש בין שני סוגי שמנים. יש שמן יווני ויש שמן שלנו. הייתה ידוע שלכם שאסור לשתות יין שגוי נגע בו. פעם גם שמן שגוי נוגע בו היה אסור. ביטלו את האיסור הזה כי ראו שלא עומדים בזה, אבל לבריאות. אתה רוצה אולי תשמע? כן. ביטלו את האיסור הזה בישר או שלומדים בזה, אבל באופן עקרוני יש משמעות לדבר הזה. יש השמן של אומות העולם והשמן שלנו. השמן של אומות העולם זה התרבות ההלניסטית. התרבות ההלניסטית היוונית היא באה בשם החלק היותר נעלה של האדם, דהיינו השכל המופשט, גם האסתטיקה. זאת אומרת, בעוד ששאר המלכויות היו יחסית בהמיות יותר, כובשניות יותר, היווניות באה דווקא מצד החלק האצילי, הנעלה שבאדם. כן, הרי בראש הפירמידה החברתית ביוון עומד הפילוסוף. מול זה עומדת הקדושה הישראלית, וקצת דיברנו על זה בשבוע שעבר, על המאבק בין אור לבין אור, נכון? ועל זה שדווקא היוונים דווקא התייחסו בהתחלה בהערצה גדולה לתורת ישראל. המפגש הראשון שלנו כאומה עם היוונים היה בימי... המפגש הראשון שלנו בתור אומה עם היוונים היה בימי... אלכסנדר מוקדון, נכון? אלכסנדר בא בראש צבא גדול, כובש את המזרח. מגיע לכאן, הראשונים שפונים אליו הם השומרונים. השומרונים פונים לאלכסנדר בבקשה שיועיל נע בדרכו להחריב את המקדש של היהודים. משום שהיהודים אינם מקבלים את מרותו, אנחנו השומרונים חברים טובים שלך, לך תשמיד את המקדש היהודי. שמעון הצדיק שהיה במקצוע, מה היה המקצוע של שמעון הצדיק? אבל מה המקצוע שלו?
כהן
גדול, כן? אז הכהן הגדול שבמקום יוצא לקראת אלכסנדר עם בגדי הכהונה, פוגש אותו באנטיפטריס. איפה זה אנטיפטריס? ליד ראש העין. ליד ראש העין. כן? הוא יוצא, לבוש בבגדי כהונה, פוגש את אלכסנדר, משכנע אותו ללכת להשמיד את המקדש של השומרונים דווקא. דווקא אלכסנדר עושה את זה כאוטו תודה. אז שמעון הצדיק קובע שבאותה שנה כל התינוקות שיוולדו בישראל יקראו כולם בשם אלכסנדר. זה עוד הוקרה כזאת. תודה לאלכסנדר שהוא הסכים להשמיד את המקדש השומרוני ולא שלנו. עכשיו יש פה שאלה הלכתית. לא, השאלה היא לא כזאת. השאלה ההלכתית היא שאסור ללבוש בגדי כהונה מחוץ למקדש. זה איסור חמור, ידוע. כמו שאסור להקריב קורבנות מחוץ למקדש, אסור גם ללבוש בגדי כהונה מחוץ למקדש. והוא לוקח את כל השמונה בגדים של כהן גדול, עם חושן המשפט והכל, ויוצא לקראת אלכסנדר. להראות את העמים והשרים את יופיה כתובת מראי. זה מה שהוא הולך להראות. אגב, אלכסנדר התרשם מאוד, השתחווה. כשהוא ראה את שמעון הצדיק, השתחווה, לא סתם. גדול המלאכים בתקופה ההיא, משתחווה לפני הכהן הגדול. אז שאלו אותו, כל הסובבים, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, אני ראיתי אותו בחלום, הוא מנצח לפניי. אבל זה ברור שגם הרושם שעשה עליו, על שמעון הצדיק הגדול. אלא, שזה היה נצרך, נכון? פני פיקוח נפש, להציל את המקדש. אז עושים את זה. זאת אומרת, אותה תכונה שיש לה כהונה של, של קדושה גולשת, קדושה משפריצה, אפשר להשתמש בזה לשם תיקון. בדיוק כמו שפנחס, שגם היה כהן, תיקן את החטא של נדב ואביהו. נדב ואביהו גם כן גרמו להתפשטות הקודש מעבר למידה. פנחס, גם הוא נוקט כמידתם, והוא דן אדם מחוץ לבית הדין. ודווקא על ידי זה, זכה לכהונת עולם. אז אותו דבר, אנחנו מוצאים שראשית התיקון של הפגם של הכהונה התחיל בימי בית שני, במפגש עם יוון. כי במפגש עם יוון, מה? חסר
עשה את זה קדים, כי זה הלכה. קנאים פוגעים בו אם הם לא מיד...
כן, זה שיש הלכה שנותנת לפרוץ מחוץ לבית דין, זה הלכה כהנית. באופייה. כי זה שקנאים פוגעים בו, למה שלא תעמיד אותו למשפט? תעמיד אותו לבית דין, ואז קנאים יפגעו בו. אולי. אבל זה לא כך, לא כך הדין, נכון? זאת אומרת שזה משהו שהוא בהגדרה מחוץ לסדרים הרגילים. הרי מתי נאמרה ההלכה הזאת שקנאים פוגעים בו בבועל הרמית? כתוב בגמרא שפנחס שאל את משה, כשהוא ראה את זמרי בעל כוסבי, אמר למשה, אני זוכר שכשירדת מהר סיני, בדרך שאלתי אותך, מה דין הבועל הרמית? ואמרת לי, קנאים פוגעים בו. כלומר, שים לב, משה עוד לא ירד לסנהדרין. הוא כבר לא בהר. הוא בדרך. בדרך הוא מלמד את ההלכה הזאת. כן? זה הלכה שהיא כזה צדדית, עוקפת.
גם זה השאלה
שנשארנו לשאול אותו. כן, כן, זה... משה ככה עם הלוחות, זה כבר מספיק כבד, רואה את פנחס, הבועל הרמית גם בוגעים בו. ממשיך. זה הלכה של תפילת הדרך. כן, זה דוגמה. כן, בדרך יש סכנות של הדרך.
אתה אמרת שהלכה על שולחן ערוך לא לשאול את הרב שהוא נכנס, הוא לא מיוג'ר.
נכון, הנה, זה דוגמה, כן. כן, לא, בסדר, יש עוד הרבה מה ללמוד לזה. עכשיו, מה אני חושב, מה? שאותו דבר קורה כלפי הרדיפות של היוונים. כן, כלומר, כשהיוונים התחילו את הרדיפות בימי אנטיוכוס, בעצם הם ניסו להחדיר את האור שלהם לתוך הכלים שלנו, ולכן דרך הלוחמה היחידה הייתה דווקא הוצאת האור אל מחוץ, אליהם. ולכן גם זה התחיל במעשה קנאות של מתתיהו. זה התחיל בפריצת גדרי ההלכה על ידי הבת של יוחנן כהן גדול, מה שדיברנו בשבוע שעבר. כלומר, רק כוח פורץ יכול לעמוד מול הפרצה. אגב, הדבר ש... צריך להבין, מי היו המתייוונים הראשונים? מי שיתף פעולה עם השלטון היווני? כהנים גדולים. יסון, שהיה ממשפחת שמעון הצדיק, אגב. הוא היה נין של שמעון הצדיק, יסון. וגם מי עוד שם? אלכימוס. אלכימוס. אלכימוס, אין לו בעיות. הוא מוכן לשתף פעולה עם ההתייבנות, לא רק של ירושלים, אלא של המקדש עצמו. מה הדבר שאלכימוס עשה במקדש? כהן גדול, מה? הוא לא הכניס פסל של זהוס, אבל הוא עשה משהו אחר. הוא פרץ פרצות. כמה? 13 פרצות. איפה הוא פרץ אותם? בחל. נכון? הוא פרץ את הפרצות דווקא בחל. במקום הנקרא חל. אתה מאמין לו? ידידיה, זה לא נכון מה שאמרת.
יש
לה
את החומה,
בתוך
החומה יש את
האנשים מקיים, אז
זה...
האנשים מקיים, זה לא חומה. זה גדר. גדר, לא, יש הבדל. החל, זאת הייתה, זה הייתה גדר בגובה של 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים?
סנטימטר לשני.
80 סנטימטר. 80 סנטימטר זה לא בעיה לעבור את זה. זאת לא חומה כדי שאנשים לא ייכנסו, זה משהו אחר. זה חומת סימון. מה היא סימנה? את המקום שעד אליו מותר לגוי להיכנס. מכאן ואילך גוי לא נכנס. אז החל זה הבחנה בין ישראל לעמים. וזה מה שאלקימוס רצה לשבור, את ההבחנה בין ישראל לעמים. כי הגענו לעידן הקוסמופוליטי, שבו היהדות מופיעה בתור פולקלור, כמקרה פרטי של התרבות הכללית. התרבות הכללית היא הלניסטית יוונית, ויש אופן יהודי להיות יווני. כן? היהודים זה סוג מיוחד של יוונים. יוונים שיש להם מקדש. כן? יש גם יוונים מסוג אחר, יש יוונים יוונים. יש גם יוונים מצריים, יש יוונים בבליים, ויש גם יוונים יהודים. 13? זה פגיעה באחדות, לא? כן? בייחוד. כן? אחד, בגימטריה 13.
יהודי יווני כמו יהודי אמריקאי?
בדיוק. ואז לכן אפשר לומר שבאותם הימים כשתרגמו את התורה ליוונית, התברר שכפי שאמרנו, יש תרגום לתורה, של התורה ליוונית. יש גם תרגום בלטינית. יש גם באנגלית ובצרפתית וברוסית, ויש אפילו גרסה בעברית. הגרסה בעברית, זה בעצם בא לומר שזה מעניין שגם ליהודים, זה השפה המקורית גם. מעניין. זה קוריוז.
זה יותר נאמן למקום.
זה אפילו יותר נאמן למקום, אבל סך הכל יותר נוח להשתמש ביוונית. כן? זאת אומרת, לפחות שזה יובן בשפה שכולם מבינים. כן? זאת אומרת, יש פה ביטול של הייחודיות הישראלית, ולכן הדבר היחיד שיכול היה לעמוד מול זה, זה שמן כהני. כן? מצאו פח אחד של שמן, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. כן? כלומר, אפילו הכהונה נטמעה. אבל הכהונה הגדולה, בשורש שלה, יש משהו בה שנשאר בתהרתו. כמו שהמהר"ל אומר, הרי תימאו כל השמנים שבה היכל. היכל בגימטריה. כמה אתה אומר? 86? 65.
65?
מה? סמך. יש עוד הצעות?
75?
75?
75?
75?
היכל לגיוס... 75?
65? 85? תחליטו, 65. פעם ראשונה? יש הצעה של כמה?
65.
לא, ויש עוד הצעה? רגע, יש פה עוד הצעה, של מי? רגע, ידידיה, שמענו אותך, אבל יש עוד הצעה, מה? כמה? 70?
זכה.
75.
זכה.
140. מפתיר, מפתיר. טוב, אני אגלה לכם את הסוד. היכל בגימטריה 65. זהו, 65. יוון. 66, אז היוון גובר על ההיכל, נכון? כלומר, היווניות היא חזקה יותר מן ההיכל שלנו. לכן הם מטמאים כל שמן שבהיכל. אבל, אומר המהר"ל, יש לפנים מן ההיכל, יש קודש הקודשים. יש נקודה שבה היווניות לא נוגעת, ומכוח אותה נקודה נעשה הנס. בסדר? לכן גם היה נס פך השמן, כדי להראות שהניצחון שלנו על יוון לא היה רק בגלל שאנחנו חזקים, אלא בגלל שיש באמת נוכחות אלוהית דרך תורת ישראל, שלא עוד נמצאת בחוכמה היוונית. בסדר? אז זה מה שהתברר אז. זאת אומרת שדווקא הכוח של הכהונה היה של פריצה החוצה. לכן גם נר חנוכה, מדינו, איפה מדליקים אותו? איפה מדליקים נר חנוכה?
שמאל ימין.
אבל איפה מדליקים אותו?
על האדם של החלון.
בחוץ. בחוץ. זאת אומרת, זה צריך להיות בחוץ. כן? בעוד שבדרך כלל סתם אור משמש להעיר בפנים. למה אדם צריך תאורה? בפנים. וכאן לוקחים את האור הזה והוא פורץ החוצה. אגב, על הניסים אנחנו אומרים, והדליקו נרות בחצרות קודשיך. איפה נמצאת המנורה במקדש? בפנים, בתוך ההיכל. אז מה זה בחצר? נכון? זה מוזר קצת, לא? אבל זה לא חצר, זה מקורה, ההיכל הוא מקורה. חצר זה פתוח, פרוץ. אז יש רעיון מעניין של הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, לפי ההלכה, את המנורה צריך להשאיר בתוך ההיכל, אין היתר להוציא אותה. ומי יכול להיכנס להיכל? רק כהנים. לא, לא כהן גדול. רק כהנים יכולים להיכנס להיכל ולהדליק את המנורה. אבל אומר המהר"ל, ישראל, לא המהר"ל, הרמב״ם, אם לוקחים את הנרות שעל גבי המנורה, מוציאים אותם מהמנורה, המנורה זה תשתית, נכון? על גבי זה יש נרות. לוקחים את הנר, מוציאים אותו אל החצר. אפילו מי שלא כהן, זר, יכול להדליק, ואז מכניסים את זה פנימה. ככה הלכה. אז הדליקו נרות בחצרות קודשך, אז כנראה שבזמן שתיארו את המקדש, רצו לכבד כמה אנשים חשובים בהדלקת נרות. מי רצו לכבד? אנשים שלא היו כהנים. אז מי זה יכול להיות היה? ראשי הצבא. הרי אנשים השתתפו במלחמה, לא כולם היו כהנים. וזה חלק מן השמחה הטקסית הזאת של תארת המקדש. אז הביאו את ראשי הקהל, הלוחמים הגדולים, והם הדליקו את הנרות. הדליקו את הנרות, ואז הכניסו אותם פנימה. זה והדליקו נרות בחצרות קודשך. יש פרשנות אחרת שאומרת שלא. זה הכוונה שעשו בכלל תאורה גדולה. בלי קשר למנורה שבתוך ההיכל, רצו כמו בשמחת בית השואבה, שהיו מדליקים הרבה נרות, אז והדליקו נרות בחצות ראשיך, כדי לשמוח על זה שזה כמו הדלקה חבדית כזאת, כן? בכיכר העיר, שכולם מדליקים. זאת אומרת שהיה עניין שזה יפרוץ אל החוץ. יש פה כמה שאלות? זה נראה, האם דרכו של אהרון נכונה להלכה? לא. לא הבנתי מה הקשר המהותי בין הקדושה המתפרצת לחג החנוכה. זה בלי מה שאני מסביר עכשיו. זה נראה כאילו שהיוונים ניסו להחליף את ישראל, שהרי ישראל כוללים את כל הזהויות, כמו שהרב אומר, אשר בחר בנו כל העמים, והם ניסו להיות כוללים את הכל. האם זה לא שורש הנצרות? בול! זה ממש כך. זאת אומרת שהם ניסו לבטל את הערך של הייחוד הלאומי של עם ישראל, ולכן אמרו, תורה זה חשוב, אבל לא צריך בשביל זה את עם ישראל. זה מה שנקרא, להשכיחם מתורתך. כלומר, צריך את התורה לוקחים, אבל את עם ישראל משכיחים מהתורה הזאת. ומעניין שבעקבות כך נעשתה פעולה גדולה של הערה בעולם. אני רוצה להסביר למה הכתוב שעשית שם לך, עשית שם גדול וקדוש בעולמך או בעולמך. איך? איפה ראינו שם גדול וקדוש בעולם בעקבות נס חנוכה? צריך להבין קצת מה היה קורה אם לא היה הנס הזה. מה שהיה קורה זה שהאמונה המונותאיסטית, האמונה באל אחד, הייתה ממשיכה להתקיים אצל היהודים. והיו כמה קהילות של יהודים בארץ יהודה, אולי קצת באלכסנדריה של מצרים, בבבל הרבה. קהילות חשובות של יהודים שממשיכים לעבוד את השם אחד. אולי זה היה דואך, אולי לא היה דואך. אבל זה היה חסר משמעות בעולם. כאשר הוקמה הממלכה החשמונאית, הדבר הזה עשה רושם אדיר בעולם, שבשם אמונתם בא איזשהו מיעוט בתוך האימפריה הסלבקית הגדולה, ותובע עצמאות, ושם בראשותיו מלאכים, רק בגלל נקודת אמונת הייחוד. וזה היה ההתחלה של ההתפשטות של אמונת הייחוד בעולם. היום האנושות היא מונותאיסטית, אמנם דרך הנצרות והאסלאם, אבל היא מונותאיסטית, ברובה, המוחלט. וכל זה מתחיל במלחמה של קבוצה קטנה בכפר קרוב לירושלים, שלא הסכימו להשלים עם הרוח היוונית. בלי זה, זה לא היה עובד. לכן כשאנחנו אומרים, הולכה עשית השם גדול וקדוש בעולמך, אנחנו מתכוונים למשהו מאוד רציני. המונותאיזם ניצח בחנוכה. זאת אומרת שאז התחילה התפשטות החוצה. עכשיו צריך להבין דבר מעניין. בהלכות חנוכה, לוקחים שמן, נכון, ופתילה, ונר, ומדליקים. באיזה שמן משתמשים?
זית.
לא. ההלכה אומרת, שמנים ופתילות שפסולים לשבת, קשרים לנר חנוכה. כלומר, בשבת, רק סוג מסוים של שמן, ורק סוג מסוים של פתילה, הוא מותר. מה הקריטריון שעל פיו קובעים איזה שמן ואיזה פתילה? שהשמן נמשך יפה ושהפתילה דולקת יפה. כי מה החשש? שמה יתה. ולמה שיתה? כדי שזה לא יכבה. כלומר, יש חשש שהנר הזה יכבה. נכון? אם אני אומר שבחנוכה אני יכול לשמש בכל שמן, בכל פתילה, סימן שלא אכפת לי שזה יכבה. העיקר הדלקת. אחר כך קווה לא אכפת לי. כמה זמן אגב ההדלקה?
חצי שעה.
חצי שעה. זה לא הרבה זמן. מקסימום חצי שעה. יכול לפעמים פחות לפי ההלכה. אם אדם ידליק מאוחר, זה פחות מחצי שעה. ואיפה שמים את זה? בחוץ. אתה לא מתכוון להעיר בפנים. במילים אחרות, זאת מצווה להדליק נר דוח. כלומר, ההערה היא הערה שהולכת ונעלמת. כי נכנסים עכשיו לתוך מעמקי החשיכה של הגלות. הרי חנוכה הייתה ההערה האחרונה לפני יציאה לגלות איומה וארוכה, שרק עכשיו יצאנו ממנה, אחרי יותר מ-2000 שנה מאז החשמונאים. זאת אומרת שהכוונה הייתה שההערה הכהנית תספיק להחזיק את רוח העם עד גאולת ישראל, עד מדינת ישראל. זה דבר לא פשוט. ובשביל זה צריך עוצמה של הכהונה. יש פה גם שאלה. האם זה בסדר שהכהנים התחילו למלוך? בעצם הם לא בנויים לזה, נכון? כהנים הם לא בנויים לזה. כהנים הם בנויים בשביל עבודת המקדש, אנשים צדיקים, קדושים וזה, אבל הם ופוליטיקה זה לא בדיוק עובד. והם החליטו למלוך. השאלה אם זה היה מותר או זה היה אסור? זה היה מותר או זה היה אסור? היה אסור? כן, אז אתה חולק על הרמב״ם.
זמנית מותר.
לא, אבל מה נשאר לך להגיד? יכולת להגיד שאתה מסכים עם הרמב״ן. הרמב״ן אומר כמוך. מה, אתה מפחד מההערות שלי? לא, זהו, אני אמרתי שאתה חולק על הרמב״ם. אז תגיד, בסדר, אבל אני מסכים עם הרמב״ן, מה יש? כן. אבל אני רוצה להבין את המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. כן, הרי הרמב״ם אומר שהעמידו מלך מן הכהנים, בכלל לא מפריע לו. כן? מה שאין כן הרמב״ן שאומר שזה לא היה בסדר, הם עברו עלו יאסור שבט מיהודה. אז מי צודק?
הרמב״ן.
הרמב״ן צודק? אז זה כבר לא יפה להגיד את זה על הרמב״ן. אלא מוכרחים לומר שיש בזה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש דדים שונים. מי שמסביר את זה יפה זה רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מסביר כזה דבר. שבעצם הכהנים, הם יכולים למלוך. למה הם יכולים למלוך? כי הם קצת מלכים. למה? הם כולם צאצאים של? הם כולם צאצאים של אהרון, ושל? אלישבע, בת אמינדב, שהיא אחות נחשון. נחשון הוא שושלת המלוכה של שבט יהודה. זאת אומרת, לכולם יש שייכות למלכות דרך אנשים. שייכות למלכות דרך אנשים זה לא רע. נכון? זה גם משהו. אמנם מלכות לא עוברת בירושה אצל נשים, אלא רק אצל גברים, אבל בכל זאת שייכות כלשהי יש. אז מתי מצאנו ששייכות לנשים זה מועיל כדי לרשת משהו? כתוב שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה זה תורת אמך? אומרים חז"ל, זו כנסת ישראל. דהיינו התורה שבעל פה. אז כשיש סכנה על התורה שבעל פה, באים הכהנים, נלחמים בעד התורה שבעל פה, אז זה עובד, זה בסדר. נכון? הם יכולים למלוך. עד מתי? עד שהם בוגדים בתורה שבעל פה. מתי נפלה הממלכה החשמונאית? כשהם נהיו צדוקים. ברגע שהפסיקו להילחם בעד תורה שבעל פה, אז עברה מלכותה מהם וניתנה לרומא. בסדר? אבל יש לזה יסוד כלשהו. מה?
כן. פריצה של הקודש, לכהנים,
נכון. לפרץ? כן, כן, ודאי, זה גם קשור לפרץ, נכון. נכון, נחשון בן אמינדב הוא מפרץ, נכון, זה בא משם. אז זאת אומרת שיש מצבים שצריך לפרוץ את הגדרים הרגילים, למשל גדרי העברת המלוכה, שבערך כלל המלוכה עוברת דרך הזכרים, אז בעצם זה עבר דרך הנקבות. זה, באופן זמני, יש לזה מקום, זה העיקרון של נר חנוכה. לכן אמרו החסידים, שמה ש... כתוב ש... ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, שהאור של יום הראשון של בריאת העולם נגנז הרי, כן? ויהי אור, נגנז האור הזה. אבל הוא גנוז איפה? מה? בנרו של חנוכה, בדיוק. כך אומר בעל בני שכר, באדמור מדינוב, כן? צבי אלי מלך מדינוב. אז הוא מסביר שהאור של מעשה בראשית נמצא בנרות החנוכה. זאת אומרת שהכהנים הוציאו אל הפועל את האור הזה שהיה גנוז. הוא גנוז בתור, ללומדי תורה שבעל פה, וכיוון שהם היו המגינים על התורה שבעל פה, אז הם העירו את הערת החנוכה. האם הניצחון בחנוכה או השמחה של חנוכה היא דתית או לאומית? דיברנו על זה בשבוע שעבר. אולי אפשר לומר את לעשות תפירות תורתך, אולי לא היה דמות אחר למלכות? כן, בסדר, אז זה אותו עיקרון. כן? אני לא חושב שלא היה דמות אחר, אני חושב שלא הייתה דמות אחרת, אבל בסדר, זה גם בסדר. לכן גם זה שהמלחמה הייתה דווקא של כהנים, זה לא דבר מקרי. את זה כבר רמז משה רבנו בברכתו, וללוי אמר תומך ועורך, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמה ובצלב מן יקומון, שזה רומז למלחמה המיוחדת לשבט לוי, שהיא מלחמת בני חשמונאי. טוב, חנוכה שמח, אני רק רוצה